טוב, נתחיל נראה לי טיפה אחרי, כי פה זה עדיין המשך של זה הקודם. נתחיל מפרק כמה דתענית. אמר לרב יצחק, מראות את זה? מה ידכתיב כי שתיים מראות הסעמים? אנחנו באמצע שאלה פה. התחלנו אותה, ואני מקווה שאולי נגיע לפחות לעיקר התשובה היום. השאלה שהמהר"ל פה התחיל, היא לגבי עם ישראל במרבית הדורות. למה בעצם אנחנו רואים שבמרבית הדורות קשה לעם ישראל לחשוף את הטבע שלו? כן, זה התחיל מזה שהמהר"ל אמר כלל, הדומה מוליד את הדומה בדרך כלל. נכון, אתה זורע זרע של חיטה, יוצא חיטה, ומזרע של חמור יוצא חמור וכו'. הדומה מוליד את הדומה. עם ישראל יש לו גם זרע, יש לו גם שורש. השורש של עם ישראל זה האבות והאימהות. שורש מאוד מאוד גדול, זה טבע החיים שלנו. אז אם כן, היינו מצפים שהטבע הזה יהיה מדרגת החיים פשוטה של עם ישראל. תראה עם כזה של אברהמים, יצחקים, ורבקאים, ושריים. עם שהטבע הפנימי, שהוא באמת שורש החיים, אמור להתגלות, כן? בצורה טבעית, בצורה זורמת. אז למה זה לא מופיע? למה בהרבה דורות זה כל כך נסתר, כל כך מסובך? אחר כך הוא הביא את ישעיהו, את הפסוק ידע שור קונהו וחמו אבוס לעליו. ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. הסביר המהר"ל שהשור והחמו מייצגים פה שתי המידות הבסיסיות של הקשר עם השם, שזה יראה ואהבה. השור הוא מבטא את מידת היראה, הוא מכיר את מי שמעליו, יודע את קונהו. החמור מבטא את מידת האהבה, הוא קשור למי שנותן לו ומרעיף עליו. אז אפילו השור והחמור יש בהם מידת יראה ואהבה, ועם ישראל קשה, בהרבה דורות קשה לראות את היראה ואהבה שאמורה להיות כל כך טבעית, וקשה לראות אותה מתגלה. כן? אז זו השאלה. למה, אם זה הטבע של עם ישראל, למה זה מסובך כל כך? למה זה לא מתגלה בכל כך הרבה דורות? ואמר על עדיין לא סיימנו עם השאלה, נראה פה עוד שני שלבים בשאלה. כן? וכמובן ששלבי השאלה, אם המהר"ל כל כך מעריך בשאלה, אז השאלה עצמה היא גם מלמדת. היא קודם כל מלמדת אותנו מה זה עם ישראל באמת. עם ישראל באמת, זה בני אברהם, יצחק ויעקב, זה השייכות הטבעית לאהבה ויראה. אחר כך נצטרך לראות למה זה לא מתגלה, אבל קודם כל עצם השאלה היא גם מלמד אותנו מה אנחנו מצפים לראות בעם ישראל. בסדר? אז אנחנו מתחברים לשלב השלישי של השאלה, כאילו שלב ראשון היה הדומה מוליד הדומה, שלב שני ישעיהו, ידע שור קונהו, שלב שלישי בפרק כמה דתענית. בסדר? בדפים, בספרים הראשונים זה בעמוד י"ב, מצד ימין למטה. בסדר? יש לכם בחדשים, מצאתם? בפרק כמה דתענית, אמר לי רב יצחק, זה מביא אותה גמרא במסכת תענית, מהי דכתיב, פסוק בירמיהו, כי שתיים רעות עשה עמי. כן? ירמיהו בא ואומר, כי שתיים רעות עשה עמי. אבל הגמרא מתפלט על כך, למה? אומרת הגמרא, תרתנו דהווה, וכי שתיים רעות עם ישראל עשה? 20 ותרתן שבו כולהו. מה, 22 נעלמו? מה הכוונה נעלמו? הכוונה היא שירמיהו באותם פסוקים, באותו פרק, פרק ב', ירמיהו, הוא מביא רשימה מאוד ארוכה של חטאים של עם ישראל. 24 חטאים שירמיהו מאשים את עם ישראל. ופתאום הוא אומר, כי שתיים רעות עשה עמי. איך, אתה הבאת עכשיו רשימה של 24 רעות, ופתאום אתה אומר, כי שתיים רעות? איפה נעלמו 22 רעות? אלא, אחי אמר רבי יוחנן, אחת שהיא שקולה כשתיים. יש עבירה אחת שהיא שקולה, היא כפולה, היא שקולה כשתיים. ומה היינו? עבודה זרה. דכתיב, אותי עזבו מקור מים חיים, לחצוב להם בורות נשברים. עבודה זרה יש בה כפילות של רע. היא גם עזיבת השם, אותי עזבו מקור מים חיים. הקדוש ברוך הוא נמשל פה למעיין של מים חיים, עם ישראל נוטש אותו, עוזב אותו, ולאן הוא הולך? לחצוב בורות נשברים, הוא הולך לכל מיני בורות בורות רעים, כן, בורות של מים רעים. אז עבודה זרה זה גם עזיבת השם, וזה גם הליכה אחרי דברים של הבל. לכן זה נקרא, כי שתיים רעות הסעמי, זה כאילו רעה כפולה. אז זה ההתלוננות של ירמיהו על חטא העבודה זרה, שהוא נחשב כחטא כפול. ממשיכה הגמרא להביא את הפסוקים של ירמיהו. הוא כתיב, כי עברו איי קיטיים וראו, וכידר שילחו והתבוננו. תלכו, תבדקו בכל המקומות הכי רחוקים, באיי קיטיים, בכידר, תבדקו, תתבוננו. והתבוננו מאוד. ההמיר גוי אלוהים, והם הלא אלוהים. ועמי אמיר כבודו בלא יועיל. אז ירמיהו מתלונן ואומר, תבדקו אצל כל העמים, עובדי עבודה זרה למיניהם, האמיר גוי אלוהים, הם מחליפים את האלוהים שלהם? לא, הם נאמנים. ויש להם אלילים שהם הבל וריק, אבל עדיין הם נאמנים להם, הם לא מחליפים אותם. ועם ישראל, למרות שיש לו את כבוד השם, ומחליף אותו בהבלים, בלא יועיל, דברים חסרי טעם. אומרת הגמרא, הדוגמה, תנא, קיטים עובדים לאש, וקדרים עובדים למים. כן, כל מיני סוגי גויים שעובדים לעבודה זרה. הקיטיים הם עובדים לאש, קדרים מקדר עובדים למים. ואף על גב שיודעים שהמים מחבים האש, לא המירו אלוהים. ועמי המיר כבודו בלא יועיל. כן, עבודה זרה, הם יודעים באיזשהו מקום שעבודה זרה שלהם היא לא שולטת על כל הכוחות בעולם, היא לא... ובכל זאת, הם דבקים בה, הם דבקים בה ולא מחליפים אותה. ועם ישראל, שהוא שייך לריבון של עולם, מלך חיים, כן, מלך העולם, אז איך יכול להיות שהם ממיר את כבודו, את כבוד השם, ובעבודה זרה? עד כאן זה הגמרא בתענית, שהיא בעצם הולכת עם הפסוקים בירמיהו ומסבירה אותם, כן, איך ירמיהו מתלונן על הסכלות, וכן, והבגידה שיש בעבודה זרה, גם עזיבת השם וגם הליכה אחרי הבל וריק, ועוד שהעמים הם לא כאלה, למרות שיש להם עבודה זרה פרימיטיבית וממוחה, אבל הם, יש להם את הנאמנות, כן, הולכים עם אותה עבודה זרה והולכים איתה עד הסוף. מסביר המהר"ל, ובהו עניין זה, כי האדם בוחר לו אלוקות אשר ידמה אשר הוא לחלקו. כי יש אומה שחושבת בדעתה שהיא לחלק האש, ולכך כל אומה בחרה לאלוקות כפי אשר במחשבתה אשר הוא לחלקה. ואף כי יודעים כי יש כוח יותר חשוב שגובר על הכוח אשר הוא לחלק שלהם, סוף סוף כאשר במחשבתם שהם לחלק אותו הכוח, אין ממירים אותו. ישראל שהם לחלק השם יתברך, כאשר אמר הכתוב בכמה מקומות, הוא יתברך מושל על הכל, והמירו את כבודו בלא יעיל, אשר הם אינם לחלקם של ישראל. הרי שתיים רעות, כי אינם רק לחלק השם יתברך, המירו אותו בלא יעיל. אומות העולם, מיוחד בסוגיית העבודה זרה, שעם ישראל מודד עם סוגיית העבודה זרה במשך הרבה הרבה שנים, שנות התנ״ך, כן? עבודה זרה, אומר המהר"ל, עובדי עבודה זרה לא התיימרו לחשוב שהעבודה זרה שלהם היא מלך העולם, היא בראה את העולם, היא הכוח. זה בכלל הסוגיה, לא מעניין אותם, בריאת העולם ובורא, כל זה שייך אל הדתות שאנחנו מכירים אותם, משלבים מאוחרים יותר שכבר העתיקו מעם ישראל. עובדי עבודה זרה, הם השתעבדו, כל עם השתעבד למשהו, בחר לו אלוהות אשר ידמה לו לחלקו. מה הכוונה? כל עם יש לו איזה כוח מיוחד, איזו עוצמה מיוחדת שקיימת בעם הזה, והעם הזה חיפש איזה כוח שיש במציאות שהוא יוכל להשתעבד אליו ולקבל ממנו כוחות ששייכים אל הטבע שלו. זאת אומרת, אם יש נגיד עם שהוא אש, מה הכוונה שהוא אש? יש בו איזה תבערה, איזה אופי כזה, שאופי צריק יותר, אופי חם, אופי... אז הוא ישתעבד אל האש, ומהאש הוא יקבל עוצמה שהוא מרגיש שייכות אליה, אבל הוא יקבל אותה בצורה טוטלית. לא אש קטנה, אלא הוא, יא, לא יודע מה, ייכנס לתוך האש, יעביר את הבנים שלו בתוך האש, ישיר לאש, ומכל ההשתעבדות הזאת, יקבל טוטליות של עוצמה של אש, שתלבה את העוצמה הפנימית שלו, ותיתן לו המון המון כוחות. זה ההיגיון של עבודה זרה. זאת אומרת, זה לא חיפוש תיאולוגי, כן, תיאולוגי הכוונה, כן, שיושבים אנשי רוח וחושבים, וואה, מי מולך על העולם, מי ברא את העולם, האש היא מלך העולם. בכלל לא מהכיוון הזה. זה יותר חיפוש של מקור שאפשר להשתעבד אליו, והוא מעצים את העוצמות הנפשיות, הלאומיות, ובצורה אקסטזית, בצורה מטורפת, בצורה שנותנת כוח מעבר למציאות הרגילה. וזה עובד עבודה זרה. ולכן כל עבודה זרה, כל אומה חיפשה את עבודה זרה שהוא לחלקה, כמה שמתאים לאופי של האומה, והלכה איתו בצורה, בדרך כלל, בצורה ששוברת את כל המוסכמות ונותנת איזה, כן, כל התקסים וכל זה, תמיד באקסטזה נוראית, אם זה של הריגת הילדים, אם זה של כניסה לתוך האש, או אפילו עבודה זרה שעשו צועה, כן, איך זה נקרא, בעל פאור, עשו צועה, כאילו מוצאים מהאדם את הזוהמות הכי גדולות שלו בצורה מטורפת, בצורה כאילו ככה, וזה נותן עוצמה אדירה לאותה אומה. זה הכיוון של עבודה זרה, כי כל אומה יש לזה נטייה לאחד מהכוחות בעולם. כמובן שהדבר הזה גם מצוי בימינו, זאת אומרת, היום כשלוקחים כוחות גדולים כמו מוזיקה וכמו אומנות או כמו ספורט ולא משתמשים בהם רק לשימוש האמיתי שקיים בהם, אלה הופכים אותם, כל אחד שמרגיש שזה נטייה למקום מסוים, אז הופך אותו כבר לאיזה משהו אלילי כזה שהוא משתעבד אליו והופך אותו להיות ממש, אז קצת שייך אל המציאות הזאת של עבודה זרה, כן, של כאילו לקבל, לקחת אותה, להפוך את זה למשהו גרנדיוזי, להשתעבד אליו, להפוך את זה למשהו ששוברים בשבילו את כל המוסכמות והופכים את הכל להיות איזה משהו מאוד מאוד אקסטזי ומוציא את כל הרגשות הכי עצומים באדם בצורה שמשתעבדת לכוח הזה, זה קצת שייך לעמדה הנפשית הזאת של עבודה זרה. ולכן אומות העולם לא חיפשו משהו אחר, כל אומה היה לה את הנטייה שלה וממילא השתעבדה לאותו כוח שהתאים לה. עם ישראל שייך אל השורש של כל הנטיות, זאת נשמתו ואופיו, זה השייכות אל ריבונו של עולם, שהוא השורש של כל הכוחות כולם. ועם ישראל עניינו לקחת את כל הכוחות ולא להשתעבד אליהם במובן הנמוך, אלא לחבר אותם למקור, לחבר אותם לטוב, לחבר אותם למוסריות, לאלוקיות, לקדושה. לא לאבד את הכוחות, אבל לא להשתעבד אליהם בצורה טמאה. ההשתעבדות על הכוחות בצורה טמאה מורידה את האדם, משפילה את האדם, גורמת לו להיות חיית יצרים, חיית טרף, חיית רוע. אבל לקחת את הכוחות ולחבר אותם לשורש האלוקי המוסרי, זה גם מרומם את הכוחות וזה מרומם את העולם כולו. כן, לזהות שבעצם כל הכוחות האלה יש להם שורש רוחני, ערכי, אידיאלי, ואז הם נעשים תיאורים ויפים ואציליים. זה טבע החיים של עם ישראל, השייכות אל הטוב האלוקי, שהוא השורש לכל הכוחות. וממילא, שהוא חוזר את השאלה שנוקבת פה לאורך הפרק, אז איך אתם עוזבים דבר כזה? יש לכם שייכות כל כך אצילית, כל כך גבוהה לריבונו של עולם, אז איך עם ישראל עוזב את זה בשביל ההשתעבדות הנמוכה והכל כך ירודה וכל כך טמאה של עבודה זרה? כן? כאילו, לא יודע, מישהו שהוא שייך לאיכות כל כך גבוהה, אתה מציע לו פתאום איזה משהו רדוד והוא נמשך אחרי זה. אתה אומר, מה קרה לך? זה לא מי שאתה, זה לא מתאים לך. כן? אז למה עם ישראל עושה את זה? למה, איפה המשיכה הגדולה הזאת ללכת, לעזוב את המציאות האלוקית למקומות נמוכים? זה כל כך לא אנחנו, לא הטבע שלנו. בסדר, עשו אותו ציר של שאלה, כן? של מה הטבע של עם ישראל ולמה הטבע הזה קשה לו כל כך להתגלות. עוד שלב אחד בשאלה, זה השלב הרביעי, ובעזרת השם נגיע לתשובה. ולפיכך משה רבנו עליו השלום גם כן היה תמה על זה ואמר בספר דברים ושירת האזינו, הלא השם תגמלו זאת, עם נבל ולא חכם, הלא הוא אביך קניך, הוא אסך וכוננך. מדבר פה משה רבנו שוב על איך אתם עם נבל ולא חכם, הקדוש ברוך הוא אביך קניך אסך וכוננך, הוא כל כך הרבה השקיע בכם, עוד מעט המהר"ל לפרט, מה זה כל ההשקעות האלה, מה זה כל יש לו כל כך הרבה קשר אליכם, ואיך אתם עוזבים אותו. כן, מהתוכחה של משה רבנו לפני מותו. באור זה, כי כל ישראל הם להשם, עם ישראל יש לו קשר מיוחד, כל עם ישראל יש לו קשר מיוחד להשם. מצד מה? אז יש בזה כמה רבדים לקשר הזה, שהמהר"ל עכשיו מפרק אותם לפי הפסוק. מה... כן, מה נימי הקשר שיש לנו לקדוש ברוך הוא? אם מצד שהוציאם לפועל, כמו שהאב הוא סיבה שיצא הבן לפועל, השם יתברך בעצמו היה הסיבה שיצאו לפועל, וזה היה כאשר הוציא אותם, השם יתברך אותם ממצרים, וכאילו נולדו, וכדכתיב שלח את בני ויעבדוני. קשר הראשוני זה אביך, כן, אנחנו הולכים פה להסביר את ארבעת הביטויים האלה. אביך, קניך, אסך ויחונניך. הקשר הראשון היא אביך, כמו שעולם הוא אבינו. הוא יצר את עם ישראל, הפרשיות שאנחנו עוסקים בהן, יציאת מצרים. אז כל בן יש לו איזו הכרת הטוב מינימלית להורים, מצד שהם השורש של חייו, מתוכם הוא נולד, הם הסיבה שהוא יצא אל הפועל. הדבר עם ישראל, שלב הראשון, נקודת הקשר הראשונה, הוא אביך. השם יתברך מולידנו, הוציא אותנו לפועל. אז זה אביך. מכל מקום, אין הבן קנוי לו בעצמו. זאת אומרת, בקשר עם בן, יש מצד אחד היתרון, שהבן הוא ממש שורש חייו מתוך האב. מצד שני, יש חיסרון בקשר הזה, שזה רק בנקודת הלידה. אחר כך, המשך החיים, הבן הוא לא קנוי לאב. ולכן, יש פה עוד ביטוי. הוא גם אביך, הוא גם קניך. אנחנו גם בנים וגם עבדים. זאת אומרת, אומר המהר"ל, והעבד קנוי לאדון בעצמו. והקשר שלנו עם השם יתברך הוא גם וגם. אנחנו גם בנים וגם גם עבדים. זאת אומרת, השם יתברך, אם שהוציאם אל הפועל, שזהו אביך, הוא הסיבה של שורש חיינו, הם גם כן קנויים לו בעצמם לעבדים. כי הוציאם מן העבדות באותות ובמופתים, עד שנעשו עבדים קנויים לו. ואמרו חז"ל, דלל ומוזה היו עדים, שפסחתי על בתי בני ישראל ואמרתי להם כי לי בני ישראל עבדים. כאשר בערנו בחיבור, ברורות השם. לכך אמר, אלו אביך, קניך. זאת אומרת, לא רק שקשר החיים שלנו עם השם מתחיל מסתכם בזה שהוא אבינו, הוא הוליד אותנו. הוא הוליד אותנו וקנה אותנו למדרגה קבועה, לשייכות קבועה. כמו שעבד יש לו שייכות קבועה כל רגע ורגע לאדון שלו, הוא קנוי, כל מציאות החיים שלו קנויה לאדון, ריבונו של עולם הוציא אותנו וקנה אותנו כקשורים אליו, קשר חיים. כמו שהעבד קשור בקשר חיים יומיומי עם האדון, אז הוא גם אביך וגם קניך. ועוד אמר, הוא אסך, זה הדבר השלישי. הדבר הזה בפני עצמו. כי האב אינו רק מה שהביא הבן אל העולם, אבל עשיות האדם בכל תיקונו, בגופו ובעבריו, הוא דבר בפני עצמו, שזה פעל הטבע. אבל השם יתברך כשם שהוא אב לישראל, שהביא אותם אל העולם, כך נתן להם מה שהעם צריך להיות, עם רב ותקיף. אז זה אמר, הוא אסך. זאת אומרת, האב שמוליד את הבן לא אחראי איך הבן הזה יהיה, איזה כישרונות יהיו לו, איזה יכולות יהיו לו. זה כבר לא בא ביכולת ולא בשליטה של האב. אבל ריבונו של עולם הוא גם מוליד אותנו, גם קנה אותנו לקשר קבוע, וגם אסך הכוונה, נתן לנו את כל כישרונות החיים, את כל ברכת החיים, את כל האיכויות הרוחניות והמעשיות, כל מה שעם גדול ותקיף צריך, ריבונו של עולם דאג שיהיה בעם ישראל. זה נקרא אסך. זאת אומרת, הוא נותן לנו את הפוטנציאל, את הכוחות הנכונים. ולא רק זה, יש נקודה רביעית, ואמר, ויחונניך. מה זה ויחונניך? מלשון, הכין אותך. הוא גם עשה וגם הכין. מה הכוונה? רצה לומר שהכין אותך בכל שלמות. עד שנעשו ישראל אומה שלמה בכל. כמו שאמרו, כי ישראל הם ככה דכולה בי. עם ישראל יש בו הכל. ממנו מלכים, ממנו כהנים. רצה לומר כי השם יתברך השלים את ישראל בכל השלמות. עד שלא היו חסרים כלל מה שלא היה לשום אומה כלל. והם החליפו הטוב ברע גמור. ובוודאי זה, דבר זה תמיה. זאת אומרת, ויחונניך, הכוונה, כמו שאומרים, לא נתנו רק את הפוטנציאל של הכוחות, אלא גם הכין אותנו עם כל השלמויות. הכין 12 שבטים, לכל שבט נתן ייעוד מיוחד. נתן לנו ממש את כל, שיהיו כהנים, ושיהיו לוויים, שיהיו מלאכים, שיהיו את כל היכולות, את כל, לא רק את הפוטנציאל של הכוחות, אלא הכין, נתן לנו ממש ליווי והדרכה, איך להוציא לפועל את כל הכוחות בשלמות. עד שעם ישראל ממש יש בו את כל המסוגלות לבנות את כל הכוחות של האומה בצורתם השלמה. אסך זה הפוטנציאל של הכוחות, הפנימיים, הכישרונות, ויחונניך זה הליווי והדרכה, איך להוציא לפועל את כל הכוחות בכל מרחב החיים. זאת אומרת, מה שנקרא, אנחנו מקבלים פה ליווי צמוד מההתחלה ועד הסוף. מהלידה, זה אביך, ועד לקניין חיים, זה קניך, ועד לנתינת הכישרונות, אסך, ועד לליווי צמוד והדרכה איך להוציא לפועל את כל הכישרונות שלנו בצורה שלמה. ריבונו של עולם, מה שנקרא, הולך איתנו מהשורש ועד להופעת החיים, ודואג שלא יחסר לעם ישראל שום דבר. ושוב, על גבי כל זה, שאלת השאלה, והם החליפו הטוב ורע גמור, איך איזה דבר כזה אתם עוזבים? לאן? לעבודה זרה, לניתוק מריבונו של עולם שנותן לכם, מדריך אתכם, בונה אתכם כאומה כל כך גדולה וכל כך טובה, עם כל כך הרבה יכולות וכישרונות ומלווה ודואג שהכל יהיה והכל, ואת כל זה אתם עוזבים. זה משה רבנו לפני סוף חייו, כן, אומר לנו, מה, כי משה כבר חוזה את ספר שופטים כנראה, את ספר מלאכים אולי, לא יודע, אומר, חבר'ה, השתגעתם, מה אתם עוזבים דבר כזה, זה, יש לכם את הכל, כן. אז בעצם עד כאן השאלה, פחות או יותר שליש מהפרק, כן? שבעצם חוזרת על עצמה בגוונים שונים, והיא, למה עם ישראל מסתבך? יש לו טבע כזה גדול, יש לו קשר כזה גדול עם השם, ואף על פי כן, זה לא זורם. להרבה מהדורות, אנחנו רואים שיש בנו קושי בלהוציא לפועל את הטבע הזה, של אהבת השם, של יראת השם, של ללכת. הרבה דורות, זה לא זורם בטבעיות, זה קשה, מסובך. למה? בסדר? אוקיי, אז מכאן התחלת התשובה. המהר"ל כדרכו, מתחיל את התשובה מתוך בירור בחז"ל. כן, מביא גמרא, מסכת סוכה, וממנו ילמד עיקרון מאוד מאוד חשוב. כן, ממש עיקרון חשוב. לפחות נראה אותו נראה כמה שנספיק. אומר כך, ולא יספיקנו התשובה לומר שהיה זה במקרה. כן, אי אפשר, בלי תירוצים ככה חלשים, לא יודע מה, טוב, בסדר. זה יכול להיות שזה דור מסוים שנופל במקרה ככה, משהו נקודתי, אבל פה זה לא משהו נקודתי. כי בעוונותינו היה מתמיד דבר זה בישראל, כן? יש הבדל בין ילד טוב שפעם אחת נקודתית הוא נפל, אתה אומר, בסדר, קרה מקרה, קם על רגל שמאל, לא יודע מה, בעיה, היה לו מישהו יצבן אותו, בסדר, זה יכול להיות. אבל כשאתה רואה תופעה שהיא עקבית, אתה אומר, יש פה זה בעיה, משהו שיטתי, משהו פה בעייתי. כי בעוונותינו היה מתמיד דבר זה בישראל, הוא כבר התבהר פעמים הרבה שהמקרה אינו מתמיד. משהו שמתמיד, כנראה משהו גורם לו לדבר הזה. צריך להבין, המהר"ל כדרכו, כמו שכבר התחלנו לראות את החשיבה השיטתית שלו, מחפש בכל דבר איך המערכת בנויה. מצד אחד אני מבין שעם ישראל זה עם קדוש, זה עם עם טבע אלוקי, עם טבע של האבות הקדושים. אבל מצד שני אני רואה שיש משהו באופן קבוע שמקשה עליו להוציא לפועל את הטבע הזה. מה זה הדבר הזה? בסדר? אוקיי, בפרק החליל, מסכת סוכה. עכשיו ציטוט מפרק החליל במסכת סוכה. הגמרא במסכת סוכה מביאה פסוק, ואת הצפוני ארחיק מעליכם. לא כתוב לי פה, כתוב לכם בספרים החדשים איפה הפסוק הזה? ציטוט, איפה הפסוק? לא כתוב?
יואל.
אוקיי, אז הגמרא במסכת סוכה מביאה פסוק ביואל, ויואל מדבר פה על איך שהעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא ירחיק מאיתנו את היצר הרע. הנה נבואת אחרית הימים כזאת. יצר הרע פה בפסוק נקרא הצפוני. כן, הצפוני. כמו כתוב, מצפון תיפתח הרעה. ואת הצפוני ירחיק מעליכם. למה יצר הרע נקרא הצפוני? אומרת הגמרא, זה היצר הרע שעומד צפון בתוך ליבו של האדם. יצר הרע זה משהו שכאילו חכה לנו בפינה. כן, בניגלה אנחנו לא רואים, אנחנו בטוחים שהכל בסדר, הכל טוב, פתאום טק, יוצא לנו איזה שד מתוך הלב, צפון, זה נקרא צפוני. צפוני זה היצר שצפון לנו בתוך הלב. לעתיד לבוא, אומר יואל, ארחיק מעליכם, אני ארחיק מכם את הצפוני הזה, את היצר הרע הזה. אז זה היצר הרע, שעומד צפון בתוך ליבו של אדם. וידכתיב ארץ צייה. לעתיד לבוא, כתוב יכול לקחת את היצר הרע, יזרוק אותו לארץ צייה, איזה מקום מדברי כזה. למקום שאין בני אדם מצויים שם להתגרות בהם. פניו אל הים הקדמוני. זה כל פעם ממשיכים, הגמרא ממשיכה את הפסוק ביואל ומסבירה. עוד, כן, הנושא שלנו זה איך לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא יחסל חשבונות עם יצר הרע. פניו אל הים הקדמוני, שנתב עיניו במקדש ראשון והחריבו, והרג תלמידי חכמים שבו. זאת אומרת, ריבונו של עולם, יש לי הרבה הרבה חשבון עם היצר הרע, אז אני צריך לסגור אותו חשבונות עוד על בית ראשון, איך הוא גרם להחרבת בית ראשון ולהריגת תלמידי חכמים. ועלה בו אשו ותעלה צחנתו. כן, אומר הקדוש ברוך הוא, יש בו סירחון גדול, יש בו צחנה גדולה ביצר הרע הזה. מה הצחנה הגדולה? מסבירה הגמרא, שמניח אומות העולם ומתגרה בישראל. הצחנה הגדולה של היצר הרע זה שהוא מתגרה בעם ישראל יותר מבעמים. ועל זה הקדוש ברוך הוא אומר, אני אעשה איתו חשבון. והסיומת, כי הגדיל לעשות, מה הכי גרוע אצלו? הגדיל לעשות. אמר אביי, הוא בתלמידי חכמים יותר מכולם. מתגרה בתלמידי חכמים יותר מאשר באנשים רגילים. כך אומר אביי. עד כאן הגמרא. והמהר"ל ירצה פה להתמקד דווקא בסוף של הגמרא, לא בכל ההתחלה, אלא דווקא בסוף, שאנחנו רואים פה איזה עיקרון. שיש משהו ביצר הרע שהוא מתקיף דווקא את הטובים. דהיינו, כתוב, מניח את אומות העולם ומתגרה בישראל, זאת אומרת, מתגרה בעם ישראל יותר מאשר בעמים, ובתלמידי חכמים יותר מבכולם. הדבר הזה המהר"ל ירצה להביא פה מתוך הגמרא. על פניו, מצד היצר הרע, ברור שיש לו אינטרס, כן, לתקוף את הטובים, כי אז הוא מרוויח יותר. אבל המהר"ל, כדרכו, רוצה להבין את החשיבה הרוחנית שבזה. איך יכול להיות שהוא מצליח, כן, להתגרות באומות העולם יותר מישראל, או בתלמידי חכמים יותר מכולם? אז זה לא הגיוני. דווקא מי שהוא גדול יותר מחברו, אנחנו יודעים שכל הגדול מחברו יצרו הגדול ממנו, שזה מאוד מתאים לגמרא פה, כן? דווקא היצר הרע או השטן פוגע בו יותר. אבל זה לא מובן איך זה קורה, כי הרי מי שגדול מחברו אמור להיות שכבר התקדם מחברו, אז ממילא אמור להיות שהיצר הרע הולך ונעשה קטן, כי הוא מצליח לגדול, הוא מצליח להתגבר, הוא מצליח להתקדש, ואלה, אז הגרף צריך להיות שהיצר הרע הולך וקטן. אז המהר"ל מחפש פה את ההבנה איך זה קורה, כן? מה פה הנקודה שהיצר הרע מצליח להתגרות בישראל יותר מבאומות, תלמידי חכמים יותר מהשיעורים. זה מה שהמהר"ל עכשיו מעניין אותו לברך, ודרך זה הוא יעזור לנו בסוגיה שלנו, כן? של סיבת החטאים של עם ישראל. עכשיו הוא נותן פה את העיקרון, בואו נראה. רק עד כאן בסדר? שאלות? בסדר? טוב. ופירוש דבר זה, כי מי שיש לו מעלה גדולה יותר, לא, סליחה, דילגתי על המשפט, ויש לשאול, מפני מה דווקא מתגרה באותו שיש לו מעלה? כן, זו השאלה פה המטרידה. מי שיש לו מעלה, אז היצר הרע מתגרה בו יותר, היינו מצפים שיהיה הפוך. ופירוש דבר זה, כי מי שיש לו מעלה גדולה יותר ממה שהוא לשאר אדם, נחשב דבר זה כאילו הוא יוצא מן הסדר והשיעור. ובשביל זה דבק בהם כוח אשר הוא מבטל מעלתם, אשר הוא חוץ מן השיעור המוגבל. ולכך ישראל, אשר ירשו מעלה עליונה, היוצא חוץ השיעור, דבק בהם כוח הרע, הוא היצר אשר מוכן לבטל אותם, אותה מעלה עליונה, לפי שיוצא מעלתם משאר אדם. פה צריך להבין ולהתבונן. מה אומר המהר"ל? קודם כל נגיד, נחזור על דבריו, ואז ננסה להבין. אומר ככה, מי שיש לו מעלה גדולה יותר, מאחרים, זה נחשב שהוא יוצא מהסדר והשיעור. ואז, בגלל שהוא יוצא מהסדר והשיעור, דבק בו כוח שמבטל את מעלתו. הכוונה. לכן עם ישראל יש לו מעלה עליונה, הם יוצאים מחוץ השיעור, לכן דבק בהם הכוח הרע שבא לבטל את המעלה העליונה. מה נותן פה יסוד, אני חושב, מאוד מאוד חשוב. בעולם שלנו, בכל מדרגה שהעולם נמצא בה, הוא אוחז באיזושהי מדרגה רוחנית מוסרית מסוימת, שהיא כרגע הסדר והשיעור של העולם. מי כרגע, נקרא לזה בעברית שלנו, הנורמה של העולם. מדרגת העולם כרגע על פי איזה נורמה מוסרית מסוימת. האם זה הנורמה המוסרית האידיאלית? לא. אבל זה כרגע הנורמה העולמית. זה כרגע מדרגת הסדר והשיעור. העולם כרגע אוחז במדרגה הזאת. זה כרגע מדרגתו. עכשיו, מי שיש לו כרגע מעלה, מהכוונה, יש לו איזו שייכות פנימית לרובד אחר ממה שקורה היום ברחוב, ממדרגת העולם בפועל. יש לו איזה רצון, איזה שייכות למדרגה יותר עליונה. איזו תביעה פנימית לחיות כמו שהוא היה רוצה לחיות, לא לפי מדרגת העולם, אלא לפי משהו הרבה יותר שלם, הרבה יותר ראוי, הרבה יותר נכון. אז יש לו איזה מעלה, הוא רוצה לחיות את מה שתמון בתוכו, ובתוכו תמונה שאיפה לחיות במדרגה אחרת לגמרי ממה, מהסדר והשיעור של העולם. אבל זה קשה מאוד. למה זה קשה מאוד? דבק בו הכוח לבטל מעלתו. יהיה בו איזה מאבק איתני, קריאה פנימית מאוד מאוד גדולה. מצד אחד, יש את הנאמנות לעצמו. הנאמנות לעצמו אומרת לו, תהיה מי שאתה, ואתה שייך למעלה הרבה הרבה יותר גדולה. מה, אתה תלך לפי המציאות? תלך לפי האמת? תלך לפי התביעה הפנימית שלך? מצד שני, יש בו גם שייכות אל הנורמה של העולם. הוא חלק מהעולם הזה. הוא חלק מהמציאות. ולצאת נגד מה שנחשב מקובל ונורמלי, זה דבר מאוד 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 קשה. זה להיות לא נורמלי. אף אחד לא רוצה להיות לא נורמלי. לא נורמלי לא בצד האמת. לא נורמלי בהתאם לנורמה. בהתאם לצורת החשיבה. בהתאם לרמה המוסרית, הנוהגת כרגע. אבל כיוון שאתה שייך לעולם הזה, אתה שייך גם לכל התפיסות שלו, והכל, יש פה איזה אורגן אחד שהוא כרגע במדרגה מסוימת. עכשיו, משהו בתוכי אבל רוצה להיות במדרגה אחרת. אבל משהו בעולם אומר לי, מה פתאום? המדרגה האחרת שאתה רוצה להיות בה? היא לא הנורמה, היא לא המציאות, היא לא הדבר הנורמלי, היא לא הדבר הנכון. מה אתה עוזה הזיות? מה אתה, משיחי? אל תגיד לי משיחי. כשאל תגיד לי משיחי, ממש מפחיד אותי, אני... לא, לא, אני נורמלי. הנה, אני נורמלי, אני גם, אני קצת לייט, אני זה, אני נורמלי, אני לא... אין לי שום שאיפות, בית מקדש, זה הכל. מאוד קשה להיות לא נורמלי. כי להיות לא נורמלי, זה כאילו אתה אאוט, אתה בחוץ. מסתכלים, אתה חלק מהאלה, המשוגעים, המשונים, העוזים, החולמים. אתה כבר... זה מאוד קשה. כי העולם, השייכות שלנו... חוץ של גם אותו אחד שיש לו מעלה, יש לו גם שייכות אל העולם. הוא לא חי בפלנטה אחרת. הוא חי בתוך המציאות. ולהיות בתוך המציאות, ובאיזשהו מקום להגיד, אבל אני רוצה מציאות אחרת, בנורמה אחרת, שייכות אחרת, זה באיזשהו מקום לצאת מהגדר שמה נחשב נכון, מה נחשב אמיתי, מה שאנו, יש צורת חשיבה מסוימת, מה נחשב, איך אפשר לחשוב, איך לא הגיוני לחשוב, מה, את מגדל, קורבנו, מה אתה רוצה אולי גם... השתגעת לגמרי, בתחילת תחיית המתים וכל מיני דברים כאלה. תגיד לי, אתה רוצה לדבר איתנו בעברית או שאתה רוצה כאילו... משהו בעמדה העולמית ובשייכות אל העולם, הוא לא מאפשר או מקשה מאוד מאוד. כי זה לצאת מה שאמרת קורה, הסדר והשיעור. לצאת ממה שנחשב, הדבר המקובל, הדבר הכביכול. זה, ככה זה, זה המציאות, מה אתה... איפה אתה רוצה, איפה אתה חושב שאתה חי, איפה אתה מביא את הדעות האלה, איפה אתה מביא את החלומות האלה, כן? כמו שאומרים האחים על יוסף, הנה בעל החלומות הזה, כן? וזה קשה. להיות זה שחולם חלומות, ולהיות זה שנחשב הזוי, ולא לא, לא בדיוק בקו החשיבה, לא בדיוק... זה קשה, קשה מאוד. ולכן דבק בהם כוח לבטל מעלתם. כן? לקבל את נזיד העדשים של... אנחנו כמו כולם, וזה מאוד מאוד מפתה. זה כוח שמאוד קשה לצאת נגדו. כי זה מאוד נורמלי להיות נורמלי, על פי הנורמה המקובלת, וזה מאוד לא נורמלי לרצות נורמה אחרת. זה לא נתפס, לא עובר מסך, לא מדבר בשפה.
למה זה המציאות?
למה מה?
למה זה המציאות?
כי... כל מדרגה שאדם נמצא, שהעולם נמצא, הוא תמיד אוחז בנורמה מסוימת. העולם גם מתקדם, נגיד פעם לפני 200 שנה, או לפני 500 שנה, היה נורמה של שוד ורצח באירופה. כן, היו, לא יודע מה, ויקינגים וכל מיני, כן, מה שפעם, מי זה אמר, לא זוכר, אחד מראשי הציונות פעם, לא זוכר, אמר לבריטים, כשאבותינו למדו תורה, אבותיכם עוד טיפסו פה על העצים באירופה, לא... אז פעם הייתה נורמה יותר נמוכה, כן? כן, נשים היו בכלל, היו, כן, נורמות הרבה יותר לא מוסריות. הוא חושב שהעולם מתקדם. גם כשהעולם מתקדם, הוא לא נורמלי במובנו השלם. כל פעם שאתה נמצא באיזושהי מדרגה, כרגע יש איזו נורמה מסוימת. ובנורמה הזאת יש סט שלם של ערכים. כן, היום אנחנו, כן, ערכי הדמוקרטיה והפוסט-מודרניזם. זה כרגע צורת החשיבה, זה צורת ה... ככה אנשים מבינים, ככה אנשים חושבים, ככה הם בכלל יכולים להבין דבר אחר. כן, אתה מדבר איתם על, כן, מציאות, בכל הקשר, מה זה משפחה נורמלי, ומה זה חיים, ומה זה טהרה, ומה זה בית מקדש בכלל, כאילו, אתה בכלל מדבר על... אין, זה לא... בסדר? יש סט כרגע של צורת חשיבה, סט של ערכים, סט של... כל זה הולך במתווה ביחד, נורמה עולמית, מוסר. בסדר? היא לא המוסריות השלמה והגדולה והתאורה, אבל היא מאוד מאוד אוחזת חזק.
אבל מה זה בסוף קורה בגלל אנשים?
נכון.
בגלל שכביכול הפסדנו במאבק
לאורך
הדורות, אז זה המציאות
שלי. הרווחנו, התקדמנו. הנורמה המוסרית העולמית מתקדמת.
למה?
לעומת מה?
האבות שלנו.
לא, בסדר. האבות שלנו היו... במדרגה מאוד מאוד שלמה ועתידית, אבל הם לא היו הנורמה העולמית. כשאברהם אבינו דיבר על חסד ופתח את האוהל וזה, מסביב פה היו השם ירחם, כן, מה היה פה מסביב. ועם ישראל בא לארץ נען, לכבוש אותה, ויש פה חיות טרף מסביב. כן? המציאות העולמית, כאילו יש את המהלך של גדולי ישראל, האבות וגדולי ישראל, הנביאים. והמציאות העולמית הולכת ב... בצעדי האיטיים, וגם עם ישראל. עם ישראל הוא ראש חץ כזה, וגם הוא הולך בצעדיו. ויש את הגדולים שהם מושכים קדימה, כן, ראש החץ. אבל עם ישראל תמיד נמצא בתווך בין, בין, בין שני עולמות. מצד אחד בין המעלה הפנימית שלו, בין התביעה הפנימית שלו, מה הוא היה באמת רוצה להיות, מה הטבע האמיתי שלו דורש ממנו, לבין השייכות שלו לעולם.
זה לא באמת מוצפה.
יותר בכל.
זה לא
שאנשים מה?
לא, שאנשים תגיד דעות כאילו ממש קיצוניות,
זה לא, מה זה קיצוניות? אם זה קיצוניות באהבת השם, קיצוניות... תמיד הרבה לכם אומר לנו, אנחנו קיצוניים, גרנו בחברון, אנחנו קיצוניים באהבת השם, באהבת ישראל, קיצוניים. היום קיצוני הפך להיות מילה גסה, כן? למה? שוב, שייך לשפה. תהיה בינוני כזה, אופש, איזה יפה. אדם כזה, פשרן כזה. לא, אנחנו קיצוניים. קיצוניים ביחס לתביעות שלנו כלפי העולם. הן תביעות קיצוניות. אנחנו מאמינים בעולם מתוקן לגמרי. מאמינים בעולם אחר, באמת אחרת, בגודל... נכון? זה בדיוק... זה תיאור המצב, זה לא תיאור האידיאל. זאת אומרת, אנחנו בונים את האידיאל לא לפי המציאות, אלא הפוך, בונים את המציאות לפי האידיאל. אבל נכון שצריך לדעת איך, מה שנקרא, הרב קורא לזה, להגיד דברים הנשמעים. אתה בא למישהו, אתה דבר איתו דבר שהוא בכלל לא מסוגל כרגע להכיל, יכול להיות שאתה לא תקרב אותו, אולי אפילו תרחיק. טוב, כאן כבר צריך את חוכמת החינוך, כן? דרך גם לילד קטן, אני לא אגיד לו עכשיו כל מיני אידיאלים שהוא לא אחוז ולא קשור. אתה דבר כלפי עם ישראל. אבל במה אנחנו אחוזים? כן, בית מקדש, לא פחות סנטימטר. ואיך מוצאים את זה לפועל? איך מיישבים את הפער הגדול הזה בין עולם שמעניין אותו בתים אחרים, ולא בית מקדש, בית האח הגדול, ואנחנו רוצים להביא אותו לבית המקדש, זה פער נורא ועצום. אבל קודם כל, אנחנו רוצים להיות אחוזים באמת בשלמותה. כי זה מי שאנחנו באמת, זה מי שהעולם הזה באמת. ושם העולם הזה יגיע, זאת האמת, זאת הוודאות. וכל הדברים האחרים הם הבלים שהיום הם כאן ומחר הם בית הגרודאות של העולם. זה שהיום הם נתפסים את אור הזה. בסדר. עכשיו יש פה חוכמה גדולה, איך מחנכים, איך מרוממים את העולם. אבל לפחד מלהיות קיצוניים, הפוך, צריך לפחד מלאבד את תביעת האמת ולהפוך באיזשהו מקום לבנות את תפיסת העולם מתוך המציאות. כן? טוב, אם זאת המציאות, אז בוא, מה כבר אפשר לעשות בעולם כזה רדוד? ואולי קצת, כן, לבנה כמה בתי חולים מתחת הגשר השבור, שבכל זאת זה, כן? זה, לא, התורה... כתוב על הקדוש ברוך הוא, הסתכל באורייתא וברא עלמא. לא מסתכלים על העולם ובהתאם לזה בורים תורה קטנה כזאת שאיזשהו תתדר עם העולם, אלא הם מסתכלים על התורה ובהתאם לזה בונים את העולם. יכול להיות שזה ייקח הרבה זמן. בסדר? הנצח לא מפחד לדרך ארוכה. אבל הוא יודע שיש אמת גדולה, ואליה צריך להביא ולהרים את החיים. לא הבנתי למה זה סותר. למה כדי להרים את העולם צריך להיות פשרניים? בגלל שאנחנו לא מספיק פשרניים, או בגלל שאנחנו לא מספיק מואבות, זה קורה. בדיוק הפוך. מי שהוא יורד, הוא לא יכול להרים, כאילו. אלא אם כן הירידה היא ירידה חיצונית, כאילו, כמו שאברהם יורד לילות, לעזור לו, הוא לא יורד רוחנית, סנטימטר. הוא יורד אליו, כדי לדבר איתו בשפה שלו, אבל רוחנית הוא לא יורד סנטימטר. אם אנחנו נאבד מהטהרה ומהעוצמה הרוחנית שלנו, לא נוכל להרים פה שום דבר. הפוך, באיזשהו מקום, נתגלש לאט לאט לאיתנו לתוך הביצה, ונהיה דתיי מחמד בתוך עולם תמה. זה לא ירומם פה כלום. קודם כל הסבר לקושי. אמר, רוצה שנבין מה שהוא התחיל בפרק זה להבין למה כל כך קשה לנו. כן? מה זה, מה שאמר פה נותן, זה הגדרה מאוד ייחודית למה זה יצר הטוב ויצר הרע של עם ישראל. יצר הטוב, נאמנות לעצמנו. יצר הרע, ויתור על הנאמנות לעצמנו כדי להיות מקובלים בעולם. כדי להיות על פי הנורמה העולמית. וזה נותן הגדרה מאוד, בעיניי מאוד נורמלית ליצר הרע. יצר הפה הופך להיות דבר מאוד, שמאוד מובן, כי כל אחד רוצה להיות חלק. אתה לא רוצה להרגיש משונה, אתה לא רוצה להרגיש תלוש, וזה שמדבר ואף אחד לא מבינים אותו, ומואשם בכל מיני האשמות חמורות ושיחיות. זה לא נעים, זה לא כיף, הרבה יותר כיף להיות קול כזה, ותאם לנורמה מקובלת, ולהגיד מה שכולם אומרים, וכן, אנחנו בעד כל הנטיות הפוכות, וכולנו בעד פירוק המשפחה, וכולנו בעד, וכולנו, ואז נקבל כל כך הרבה שבחים, אתה גם דתי וגם נורמלי, איזה יופי, פילי פלאים. בסדר? אבל נקבל שבחים, וביחד עם כל המציאות, נשאר בעולם החסר והאהבה. המציאות הפנימית שלנו, העולם הפנימי שלנו, שהתורה באה לשקף לנו אותו, תורה בשלמותה, בתארתה, בלי שום הסתרה ואל הפוך. תורה בשלמותה, היא לא מדברת, היא לא באה לפי קנה המידה המציאותי כרגע. היא לפני קנה המידה של הנשמה של העולם. לפני קנה המידה של האמת של העולם. מה שראוי לנו, מי שאנחנו באמת. אנחנו לומדים תורה, אנחנו לומדים על אברהם אבינו, אנחנו לומדים על האברהמים שבתוכנו, מנסים לגדול אליה. מנסים להתפתח ולהבין שיש הרבה הרבה מה לתקן, הרבה מה לגדול. גם על עצמנו, קודם כל, לתקן את עצמנו. מתוך כך, מי שתקן את עצמו, יוכל אולי גם להושיט יד לעולם ולתקן אותו גם כן. אבל מי שנכנע לחושות של עצמו, נכנע ורוצה כאילו לזכות בנזיד העדשים של שכתבו לה שאני נורמלי, אז באיזשהו מקום הוא יוותר על התביעה הפנימית הגדולה של נשמתנו, הוא יוותר על התורה, יוותר על התארה, יוותר על הקדושה. והוא יצטרף לעולם המציאותי על חוליו ועל חולשותיו. זה בדיוק המאבק. המהר"ל אומר, קשה לנו מאוד בגלל שיש לנו שייכות אל העולם. והעולם הזה יש לו תפיסה, יש לו נורמה מוסרית, יש לו עולם שלם שמגדיר מה זה בכלל להיות בן אדם ומה זה בכלל להיות שפוי. כן, ויש אנשים שכבר מוגדרים, הם חצי משונים, כן, הנה, עכשיו, זה שכבר כמה וכמה חודשים, יש, כן, כל מיני אמירות כאלה שאומרים, אי אפשר לשבת, לא עם החרדים ולא עם המשיחים, זה פוגע לנו בלב, דבר, משפט כזה. מה, איתנו אי אפשר לשבת, אנחנו חבר'ה, מה השתגעתם, אנחנו בני עקיבא, אנחנו סוחבים את האלונקה, אנחנו פתאום מקדימים אותם, טוב, חבר'ה, מה פתאום, אנחנו לא משיחים, אנחנו קצת נוריד את עקיבא, קצת נה, גם אנחנו כולים. לא. אנחנו משיחים, ברוך השם, ברוך השם. כן, מאמינים בעולם אחר, בעולם אוטופי, בעולם אידיאלי, לא הופכים את התומעה להיות הדבר שאליו נכנעים, ואיתו חוגגים, ואיתו, אלא, כן, העולם יהיה טהור יותר, ואמיתי יותר, ושמח יותר, וקדוש יותר. וגם מי שמלעיג עלינו, גם הוא בעזרת ישם יהיה קדוש יותר, וטהור יותר, כולם.
לא יודעת, אנחנו
שם וגם להיות מחוברים, כי הרב קוק ידע לעשות
את זה, זה עדיין הגיתרון השניים.
אנחנו לא שם.
לגמרי שם. משתדלים. בטח לגמרי שם. כולכם לגמרי שם, ואנחנו נהיה בעזרת השם, נהיה שם יותר ויותר. ככל שאנחנו יותר לומדים ומשתדלים, אנחנו לא שם כמו הרב קוק, אבל אנחנו נהיה כמו תלמידים שם, הוא גם טוב. איך הרב אמר לעצמו, אני מרגיש שאני מגמגם, הרב אומר על עצמו, כי אני כל התורה מופלאה שלו. יש לי כל כך הרבה דברים להגיד, ואני מרגיש שאני מגמגם, אני לא יודע איך להגיד אותם, אני מדבר בשפה עילגת. טוב, הלוואי עלינו, הגמגום הזה, אבל אנחנו לא מצווים להיות מושלמים. מצווים להתקדם, ולהתקדם, מה שמהר"ן מלמד אותנו להתקדם, זה קודם כל להיות נאמנים לעצמנו באמת, ולא לפחד מהעולם, ולא לבנות את ערכינו בהתאם לכמה נקודות נקבל מהעיתונאים או מסוקרי דעת הקהל, לא בהתאם לזה נבנה את חיינו, אלא רוצים להשתדל לבנות את חיינו על פי דבר השם, על פי התורה, על פי אמון בעם ישראל באמת. ואז יהיה לנו אחר כך עוד הרבה שאלות ודילמות, איך מביאים את זה לעם ישראל, איך יודעים להתחבר לעם ישראל, אבל כמו שאברהם אבינו התחבר ללוט, לא להתחבר אל החולשות, להתחבר כי זה האחים שלנו, כי אנחנו מאמינים בהם, אנחנו רוצים להיות איתם, אבל להישאר במעלה האמיתית של עם ישראל, להתחבר לעם ישראל מתוך אמון שבעזרת השם ילך ויגדל. זה, וכן, תמיד אמר לכם, אומר לנו, אתה יודע מה, כשאדם פתאום יש לו את הילד הראשון, הוא נכנס ללחץ, מה זה, אני יכול להיות אבא, אני יכול להיות אמא, זה כזה אחריות, יש לי, איך אני יכול, אתה רגיל, את יכולה להיות אמא, יש לך איזה בצורה הכי טבעית, ריבונו שלא נתן לך את זה, נתן לך את זה, אלא מה, בסדר, אפשר קצת ללמוד, קצת להתבונן, קצת לקבל רעיונות, מאנשים שכבר עברו וזה, אבל מה שריבונו שלא מצווה אותנו, סימן שהוא אומר לנו, יש לכם את זה. ולא היה קדוש ברוך הוא, לא היה שם אותנו בדור הזה. מי שבדור הזה, תמיד הרב צבי יהודה אומר, היה מביא את המוראים שישבו, דנו ודיברו על ימות המשיח, ועל עקמתא דמשיחא, על הדור שלפני הגאולה, כמה מסובך יהיה. אז אמרו, כמה המוראים אמרו שם במשפט מאוד קשה, אמרו, ייתי ולא אך מיני. זאת אומרת, אנחנו רוצים שיבוא הדור הזה כבר, אבל אני לא רוצה להיות שם. מה שנקרא, לא רוצה לעמוד בניסיונות האלה. ורבי יוסף, שהוא היה אחד מהמוראים, היה ידוע במבט הפנימי שלו, היה עיוור חיצונית, אבל היה בעל מבט פנימי מאוד מאוד עמוק, היה אמר את המשפט הידוע, ייתי ואיתי בתולה תגופיתא דחמרי, אני רוצה להיות בדור הזה, כמה שהדור הזה, דור של עקבתא דמשיחא, הדור שלפני הגאולה יהיה מסובך, אני יושב שם בצל של הגללים של החמור של המשיח. זאת אומרת, צריך יהיה להבין שיש פה גללים של חמור, גם בעיות וגם סרחונות וגם חומריות, אבל מי שמחזיק ראש יודע שזה גללים של חמור של משיח. והרב יוסף אמר, אני מוכן להיות שם בדור הזה, לספור גם את המסובכות של הדור הזה, אבל לדעת שאני שייך לדור מאוד מאוד גדול שהולך ומביא את הגאולה. הרב צבי יהודה אומר, אותנו לא שאלו, המוראים, זה היה דיון תיאורטי, אותנו לא שאלו, שמו אותנו בדור הזה, מי ששמו אותו, יש לו את זה. יש לו את זה, יש לו, הוא לחשוף את זה, לעבוד על זה, אבל מהר"ן אומר לנו איך לעבוד, מה הכיוון. כיוון להיות נאמנים לעצמנו, לתורתנו, לקדושתנו, ולא לפחד, לא לפחד כלל. ואז מתוך אהבה וחיבור לבוא לעם ישראל ולרומם אותו, ולא הפוך.
איך רואים את השם, כאילו, את זה בדור שלנו?
מה? איך רואים שאנחנו נאמנים לעצמנו? רואים מי שנאמן לעצמו, מי שלא נאמן לעצמו. זאת אומרת, נאמנים לעצמנו, הכוונה. בתור אומה יש לנו עוד מה להתקדם. מצד אחד, יש פה דור שחזר לארצו, זה כבר נאמנות לעצמנו, שלא הייתה בדורות הקודמים. פתאום איזה טבע פנימי כזה שהתחיל להתעורר, שעם ישראל אומר, חלס, מה אני? איפה אני? אני רוצה לחיות את עצמי באמת, עצמי באמת, זה רק בארץ ישראל. אבל כמובן שהתהליכים עוד רחוקים. מה, אנחנו עוד לא במצב נגיע. עם ישראל עוד קרוע בדיוק בקריאה הזאת שהמהר"ל מתאר פה. מצד אחד רוצים להיות נאמנים לעצמנו, רוצים ירושלים, רוצים ארץ ישראל, רוצים... אבל העמים יושבים לנו על הווריד לא רק בלחצים פוליטיים, אלא גם בשייכות תרבותית נפשית. כן? זאת אומרת, אנחנו כאילו שייכים לאומות העולם, ואנחנו... וזה מסביר הרבה תהליכים בעם ישראל, למה כל כך קשה לו, גם כל הזמן צריכים לשום מה גויים, ומה הם יגידו, ומה הם לא יגידו, ומה... כי אנחנו, השייכות אל העולם היא גם טבעית לנו. ולפעמים אנחנו כאילו בשביל השייכות הזאת, בשביל מציאת החן, נהיה מוכנים לוותר על מי שהיינו רוצים להיות באמת, או מה שהם נשמתנו דורש מאיתנו באמת, וזה מאבק פנימי מאוד מאוד גדול. כן? מאבק פנימי מאוד מאוד גדול, שמי שבדור הזה הוא גם זוכה להיות איש אמונה, אז הוא צריך לחזק את עם ישראל בדיוק על הנקודה הזאת. שאנחנו לא צריכים לוותר על העצמיות שלנו, ולא על החלומות שלנו, ולא על טהרת החיים שלנו. והתרבות שלנו היא לא פחות גדולה, אלא יותר גדולה, והתורה שלנו תוביל אותה מדרגת חיים יותר עמוקה. ובהתאם לזה לבנות את מי שאנחנו, לבנות תרבות ישראלית, אמיתית, ולא חקיינות זולה של שפחי אביבים של אירופה. זה הרבה הרבה חיזוקים שצריך לחזק את עם ישראל בדור הזה, כי הוא עוד לא בשלמות, הוא בדיוק בקריאה הזאת, להיות נאמנים לעצמנו, או ללכת אחרי הנורמה העולמית ולוותר על העצמיות שלנו. בדיוק אנחנו נמצאים שם. כן, המאמר מלמד אותנו את זה, כי נבין למה זה כל כך... יש פה מאבק איתנים, זה לא כזה פשוט. כן? אבל באמת יש לנו מעלה גדולה. מה שהוא אמר בהתחלת הפרק, אנחנו בני אברהם יצחק ויעקב, באמת אנחנו עם טבע אדיר בתוכנו, אבל יש כוח אחר. מה שהמהר"ל מכנה יצר הרע. יצר הרע זה לא איזה סרטן כזה עם קלשון שבא, אלא יצר הרע זה משהו מאוד נורמלי לפי מה שהמהר"ל מתאר. כן, הרצון להיות מחוברים לנורמליות הרגילה, העולמית. אבל היא סותרת את מי שאנחנו, אז נוותר על מי שאנחנו, העיקר שנהיה כמו כולם. כן? אז זה הופך את זה באמת לבירור מאוד מאוד עקרוני, כן? שהוא גם מובן למה זה כזה קשה. וכמו שזה נכון, רק נגיד משפט אחד נוסף, כמו שזה נכון על הפער בין עם ישראל לבין האומות, כבר אומר, זה נכון גם על הפער בין תלמידי חכמים ובין שאר העם. זאת אומרת, מה זה תלמיד חכם? מה זה איש אמונה? אשת אמונה? מה זה אומר? זה אומר שיש פה רצון לבנות מודל חיים שאפילו מול הציבור, אפילו הדתי, הוא באיזשהו מקום לא נורמלי. אז שוב אני נכנס לפער. שוב אני אהיה במקום הזה שאני רוצה להקפיד יותר, אני רוצה לדרוש מעצמי יותר. יותר אמת, יותר גודל, יותר חיים של קדושה, יותר... אבל זה לא נורמלי, מה אתה רוצה? אבל שוב, התביעה הפנימית שלי להיות נאמנה לאמת הפנימית, מול מה יגידו ואיך זה יתקבל, ואיך זה... כולנו מכירים את הפערים האלה. אמר אומר לנו, רוצה להיות חזקים במי שאנחנו, ללכת על האמת, אחר כך איך מסבירים את זה, ואיך לא באים, לא בהתנסות, ולא ב... אבל בשום אופן לא מבטרים על והתביעה הפנימית שלנו להיות מי שאנחנו באמת. בסדר? טוב, יפה. בת שלום.